תזכו ותחיו ותאריכו ימים ושנים, מועדים לשמחה, חגים וזמנים לששון לכל עם ישראל.
אמן ואמן. וברשות הרב אני אחזור על מספר הטלפון, טלפון רב קווי בסבלנות 073-33-29-25 073-33-29-25. מאזינים יקרים, אנחנו כבר ברשות הרב נפנה לשאלה הראשונה ונאמר שלום וחג שמח למאזין. שלום, בבקשה. אז אנחנו בעזרת השם, לפני שיעלה, כנראה שהמאזין מיד כבר נשמע אותו, אנחנו אולי בענייני החג, הרב, עד שנשמע את המאזין הראשון, שאלת השאלות לעניין המצוות, מצוות החובה הלילה, לעניין של כזיתות וישיבה בסוכה, בעזרת השם אולי תקציר.
החג הזה הוא ברוך השם עמוס, הוא מלא פרטים, הלכות, מנהגים, תפילות והכל. אבל יש שתי מצוות עיקרות שצריך לזכור אותן תמיד. המצווה האחת, והכל מדובר בגברים, נשים נהגו גם כן להצטרף, אבל זה בעיקר על האיש. מצווה האחת זו מצוות ישיבה בסוכה. המצווה הזו נוהגת כל השבעה ימים. זאת אומרת, החל מהלילה, במשך שבעה ימים, יממות שלמות. 24 שעות ביממה, 60 דקות בשעה, ובכל דקה יש 300 מצוות עשה של ישיבה בסוכה. ולכן להשתדל בזה מאוד מאוד, כי זה מהתורה. לא מברכים את הברכה, רק כאשר נוטלים ידיים לאכול לחם, או אם אוכלים מיני מזונות 216 גרם. המצווה השנייה, שהיא לא פחות חשובה, זה ארבעת המינים, אבל היא לא נוהגת רק מחר, מהתורה. מהתורה, כי כתוב בתורה, וקחתם לכם ביום הראשון פרי עץ הדר וכו'. אז ביום הראשון, מחר בבוקר, אשת נצח המה, מצוות עשה על כל יהודי, מגיל 13 ומעלה, לקחת את ארבעת המינים שהם שלו, ויברך עליהם שתי ברכות מחר בבוקר, על נטילת לולב והברכה השנייה שהחיינו. ואם אין לו משלו, אז הוא יכול לקבל מחברו, או מכל אדם אחר, שייתן לו מחר במתנה על מנת להחזיר. כי כתוב, לקחתם לכם משלכם. שאר הימים זה תקנת רבן יוחנן בן זכאי. זאת אומרת, החל מיום השישי, שהוא יום ראשון של חול המועד והלאה, זה הכל מדרבנן ולא מדאורייתא. בשבת לא נוטלים לולב וארבעת המינים, אבל כן יושבים בסוכה, וכל הלכות הסוכה שייכות במשך כל שבעת ימי החג. צריך לדעת שמצוות ישיבה בסוכה היא חשובה מאוד מאוד, כיוון שהיא נקראת צילה דמנותה אלא הקדישה, הצל של השכינה הקדושה העליונה, והקדוש ברוך הוא מחבק אותנו ביותר יושבים בסוכה, והיא מגנה מהמון דברים. מי שירצה יעיין בספר סוכת ציון וימצא שם פרטים רבים מאוד מהמקורות, מה מעלת הסוכה, מי שיושב בה, וכמה היא מגנה עליו כל השנה כולה, וגם בעולם הזה ובעולם הבא. לכן, להיזהר מאוד במצווה הזאת, וגם שהאושפיזין באים אלינו, הם השבעה שבע נשמות של שבעה צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד. כל לילה, כל השבעה באים, אלא שכל לילה בראשם, אחד מכולם, שזה הלילה אברהם אבינו, מחר בלילה זה יצחק אבינו הראשון, וכן הלאה. לכן נוהגים לומר, אולו אושפיזין, והמקור הוא מהזוהר הקדוש. אז שיהיה לכולנו ולכולכם חג שמח, ונקיים את כל המצוות, בדיצה וצהלה, ובאופן הכי מושלם וטוב. תודה רבה.
תודה רבה וחזק וברור. אני אחזור על מספר הטלפון, לתועלת המאזינים, 072-333-2925. ברשות הרב אנחנו נשמע את המאזין הראשון, יוסף מאופקים, שלום לך יוסף.
שלום עליכם, תזכו לשנים רבות ונעמות.
ברוך הבא.
ואני מברך את כבוד הרב, שברוך המחזר העטרה ליושנה. ואנחנו גם זוכים לשמוע אותו במוסייף.
חזק וברוך.
וגם למנחי ברוך השם.
תודה, תודה לשואל.
שואל בבקשה כבוד הרב, אדם שמשתדל להיות לשתות ולאכול בסוכה כל השבעה ימים, שם בבית הכנסת אין סוכה, האם אני יכול רק לשתות קפה בגלל שאני לא יכול בלי יושענא רבה?
בהחלט כן, רק יש האמת עדיפות אם אתה יכול ביושענא רבה. אני הייתי מציע, כיוון שאדם גם מסתמה במשך הלילה הוא רעב ורוצה לאכול איזה משהו, אז אולי כדאי, אני לא יודע כמה זה אפשרי, לעשות חצי לילה בבית, בסוכה שבבית, כיוון שגם בתפילה שאנחנו אומרים לפני הלימוד, אז אומרים שמה ואנחנו מקיימים מצוות עשה וזוכים לשבת בסוכה, אז מי שלא יושב בסוכה ידלג את זה, כיוון שלא יהיה דברי שקר. אבל בכל אופן כדאי מאוד לשבת בסוכה באותה לילה, אבל לגבי שתיית קפה שזה דבר קל, ודאי שזה מותר, כיוון שבהלכה אפילו אוכל עד קבצה שזה 54 גרם, שזה נקרא אכילת ארעי, מותר לאכול חוץ לסוכה. אבל זה לא לכתחילה ולא מהודר, כי הרמב״ם עצמו שתמיד כותב להלכה, כאן חרג ממנהגו וכתב, וכל מי שיחמיר על עצמו שלא ישתה אפילו מים חוץ לסוכה, הרי זה משובח. ולכן כדאי מאוד להיזהר בזה, בפרט בליל הושענא רבה. תודה רבה.
תודה רבה, תודה לשואל, יוסף מאופקים, חזק וברוך. כבוד הרב, לעניין השאלה, ההסבר של הרב לעניין של ברכת לישון בסוכה, השאלה מתבקשת ממאזין, האם בכל פעם שהוא נכנס ומהם חילוקי הדעות בין אשכנזים לספרדים בכל...
יש חמש סברות בפוסקים שנחלקו לגבי ברכת לישון בסוכה. הרמב"ן נחמני כתב, אפילו לא יושב אלא עצם שהוא אוכל נפקה מינה, למשל אדם הולך דרכים ורוצה לאכול, הוא רעב, הוא נכנס לתוך סוכה וכל המקומות דפוסים או אין כיסאות שם, אז הוא יכול לעמוד ולברך לשב הסוכה, כך כותב הרמב"ן. אבל ויש מחלוקת בזה בין הפוסקים, האם כל כניסה או האם שהייה בסוכה או דווקא ישיבה בסוכה ועוד, בזה נכנסו בזה גדולי העולם, אני לא רוצה כרגע להיכנס לכל הפרטים. עיין בסוכת ציון, הרמב״ם, הראש, הרן, הריף, וגם הרמב״ן נחמני שהזכרנו, והמאירי והרבה ועוד. למסקנה, אנחנו נוהגים כדעת השולחן ערוך, ואין לשנות, שאין לברך את הברכה הזאת, אלא כאשר הוא מברך המוציא לחם מן הארץ, או כאשר הוא עושה קידוש, אז בקידוש הוא אומר את הברכה הזאת בסוף הקידוש, או כשהוא בא לברך המוציא, אז לפני המוציא הוא יברך את הברכה הזאת, או גם אם הוא לא אוכל לחם, אבל בתנאי כמו שהזכרנו בתחילה, שהוא אוכל 216 גרם מיני מזונות, ואז יהיה מותר לו, זה נקרא קביעות סעודה, והוא נוטל ידיים, הרי בימים כתיקונם בכל ימות השנה, אם הוא אוכל כמות כזאת, והיא לא כמות גדולה, מספיק שהוא אוכל בורקס גדולים, שניים פלוס חתיכה, כבר יש 216 גרם, כי בורקס גדול הוא שוקל לפחות 100 גרם, אז בקלות אפשר להגיע לזה, בפרט חלה מתוקה, אשכנזים מברכים עליה המוציא, הספרדים על חלה מתוקה מברכים מזונות, אם הוא אוכל חצי חלה שבוודאי יש שם שיעור של 216 גרם, אז הוא צריך לברך המוציא עם נטילת ידיים, בקיצור, כמו דין אכילת לחם. אז הוא מברך גם ברכת את הברכה לשב בסוכה. ולשב בסוכה מברכים במשך כל הסעודה. נפקא מינה, אם אדם שכח, זה קורה. הוא היה רעב, הוא לבטל ידיים, ברך המוציא להם מהארץ, התחיל לאכול. באמצע הסעודה נזכר, כל עוד ולא סיים את סעודתו, עומד ומברך לשב בסוכה. אמרתי עומד, שוב, אנחנו רוצים לצאת ידי חובת כל הפוסקים, שיש מהם שכתבו שבא לשבת, כך גם נראה מדברי הרמב״ם, את צריך לברך כשהוא עומד, ואחר כך יושב. אבל בדעבד, גם אם ישב או רוצה לברך תוך כדי ישיבה, הוא יכול לברך ויוצא ידי חובה. תודה רבה.
תודה רבה, חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזין מרחובות. שלום לך יוסף, חג שמח.
שלום שלום.
שלום וברכה.
קודם אני רוצה לדבר על נושא כללי של עם ישראל. יש מצווה שמגיעים לארץ ישראל לבנות בית מקדש, להשמיד את המלאק ולהניח מלך מבית דוד.
כן.
שזה תלוי בנו, כמו כן. שכותב הרמב״ם בהלכות תעניות. מצוות עשה מן התורה לזעוק ולראה
בחדר. מובן, מה השאלה?
למה לא אומרים לציבור לצעוק לקדוש ברוך הוא שישלח משיח מיד? או עזים על הגבולות, מחלות, אסונות, פיגועים, המחלות גוברות בקצב אדיר. והעזים מודיעים לנו, יהודים יקרים, בבקשה, תצעקו לקדוש ברוך הוא, אחרת אנחנו שולחים לכם אטום. הרב נחמני כתב לפני 20, המקובל נחמני הצדיק, לפני 26 שנה, שמצפון קוריאה, יעוף פוטין אטום. ובנביא דניאל כתוב...
תודה שלום, לא יעוף כאן. לא יעבור לכאן אטום,
בעזרת השם.
תראה ידידי, אהובי. שמעתי את המונולוג שלך, ידידי, עם כל הכבוד. סליחה. יש גדולי הדור, רבנים עצומים, שקוטנם עבה ממותננו. וכל אחד מהם למד אולי 100 פעם את השס. את כל הפוסקים ואת כל ההלכות. והם ילמדו אותי ואותך ואת כולנו את התורה כולה. והם יודעים מה כן צריך לעשות ומה לא צריך לעשות. וכבר אתה יודע את ההיסטוריה שלפני כ-500 שנה קם רבי יעקב ברב וחידש את הסמיכה בצפת, ויצא כנגדו הרלבח, רבנו לוי בן חביב, ולא הסכים איתו. אז כשיש חידוש סנהדרין, והסכימו רוב ישראל למנות 70 סנהדרין, שהם אנשים מוסמכים, כמו שכתוב בתורה, אבו לכם אנשים חכמים, בנדונים, וידועים משבטכם, ואסימם בראשכם, אז והם מחליטים, בונים בית מקדש, נלחמים בכל אומות העולם, אתה יש לך כוח, אני רואה, עצום. מצד אחד אתה מפחד מצפון קוריאה, שהיא בכלל לא אצלנו ולא לא לידינו, אבל חלילה וחס, אני לא רוצה לפתוח פה, בהחלט יש סכנה ממנה. מצד שני, אתה לא עושה חשבון שכל העולם הערבי, וכולל המערבי שהוא לא פחות ערבי מהערבים, יקומו עלינו, ואזי חיים בנעונו, בחרות הפעם בנו. אז אסור לנו להתגרות באומות העולם, ועלינו לזכור מה שכתוב מסכת כתובות, על 3 שבועות שהשביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, ואחד מהם שלא ימרדו באומות. ואנחנו רואים היום, וזה משנה לשנה הולך וגובר יותר ויותר. כל מי שעיני שכל לא, עיניים לא בקודקודו, ורואה את המציאות הנוראה, שזה גלות קשה ביותר ביותר, שאומות העולם היום שולטים עלינו. אנחנו לא יכולים לזוז מילימטר בלי אומות העולם, בלי שהם יצייצו או יעשו נו נו נו, אז מיד עוברים לדום. והידידי הנכבד יודע שבירושלים עיר הקודש, שעיר מעוז לנו שעליה אין פיקפוק וכל האומות מודים שהיא שייכת לעם ישראל, ועד כדי כך שלא נחלקה לשבטים אלא שייכת לכללות עם ישראל, שכונת רמות, מה יש יותר מזה? שכונה, עיר ואם בישראל היא נקראת. אסור שם לסגור מרפסת בלי רשות מהבית הלבן. אז מפה תבין ותדע באיזה מצב אנחנו נמצאים. ובוא נגיד שתיקה יפה לחכמים. והשם יעזור, ולכן הנה מחר אני נותן לך אתגר, אנחנו מתפללים מוסף, ושם נבקש שתרחם עלינו, אבל להגיד את זה בכוונה, ועל מקדשך ברחמך הרבים, ותבנהו מהרה ותגדל כבודו, אבינו מלכנו אלוהינו, גלה כבוד מלכותך עלינו מהרה והופע, להינשא עלינו לעיני כל חי. בקרוב, בקרוב, אמן כן יהי רצון.
אמן ואמן, אמן ואמן. חזק וברוך לרב, תודה למאזין מרחובות, ואנחנו נעבור למאזין הבא מבאר שבע. שלום לך, אפרים, חג שמח.
שלום, חג שמח לכם.
שלום, חג שמח ומאושר.
תודה, חנמו. כבוד הרב, הגמרא במסכת סוכה אומרת, דף מ"ה עמוד ב', עד דרכי משה מביא את זה להלכה, כל העושה איסור לחג באכילה ושתייה, מעלה עליו כתוב, כאילו בנה מזבח והקריב עליו קורבן. רציתי לשמוע איך עושים, הם מכבדים את האיסור חג באכילה ושתייה, מה צריך לעשות. ואם יש עוד הנגרות, אם יש עוד הנגרות באיסור חג, שצריך...
אני לא שומע מה אתה אומר.
איך מכבדים את החג והנגרות...
איסור חג, איסור חג, שבוע הבא איסור חג, אמרתי, אני אגדיל את השאלה להיום, כי שבוע הבא זה כבר יהיה איסור חג יום שישי, אז כדאי לדעת איך מכבדים את האיסור חג.
אני באמת מודה לך על השאלה המאוד חכמה ובמקומה שאמרת שישי הבא עלינו לטובה זה איסרו חג של שמיני העצרת של סוכות ובהחלט צריך לשמוח ביום הזה אז איך מכבדים אותו? אז באמת מי שיש באפשרותו ביכולתו אבל פי שבדרך כלל בערב שבת אנחנו לא אוכלים בשר ונמנעים מלאכול גם עוף ויש כאלה נמנעים בכלל מלאכול לחם, אבל באיסרו חג זה יש לו מעלה, האמת המעלה הכי גדולה זה איסרו חג שבועות, כמו שנזכר בגמרא, יום תבוח יום, הוא נקרא תבוח יום, אבל כל האיסרו חג הם חשובים, בפרט תודה לך שציטטת את הגמרא במסכת סוכה, אז מי שרוצה באמת לכבד, אז יוכל איזה חתיכת בשר או חתיכת עוף, אבל יעשה כן לפני חצות היום, כלומר, עד 12 ו-20 בצהריים, יוכל, אם יכול גם קצת יין לשתות, ואם זה יכול לגרום לו סחרחורות או טשטוש, וכתוצאה מכך לא יכין נחנות שבת או לא יתכונן לשבת כהוגן, אז יוותר על היין, אבל בהחלט לכבד את יום איסרו חג, כמה שאפשר, יש בזה מעלה גדולה. תודה רבה למאזין.
תודה וישר כוח לאפרים מבאר שבע חזק וברוך לרב, ואנחנו עם מאזין נוסף מהשומרון. שלום לך יצחקי.
שלום כבוד הרב.
שלום ברוך הבא, השם ישמור אתכם את כולכם.
אמן, חן לאמור, אמן, חן לאמור, אנחנו מאמנואל הרב. תימנה ודיכונן.
אמן ואמן.
כבוד הרב, לגבי חוק לישראל, איך קוראים, איך מתנהגים בעניין של קריאת חוק לישראל מלפני יום כיפור, כמו השנה שאין פרשת השבוע?
יפה, יפה, הרב חידה כבר נזקק לשאלה הזאת, והוא כתב את כל ההלכות בתחילת חוק לישראל שלו, וחבל שמדפיסי חוק לישראל השמיטו את ההלכות שהוא כתב, בפרט לקראת החגים, תמיד יש את השאלה הזאת. הכלל הוא, ברגע שקראנו כבר את האזינו, ביום שבת, הסתיים האזינו. הפרק של האזינו הסתיים. עכשיו הגיע וזאת הברכה. בימי החול אנחנו קוראים וזאת הברכה. לגבי שבתות, כל עוד ולא קוראים וזאת הברכה, לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. לכן שבת שעברה, שהייתה מוצאי ראש השנה, לא קראנו שניים מקרא ואחד תרגום, גם השבת הזו, הבאה עלינו לטובה, שבת חול המועד, לא קוראים שניים מקרא ואחד תרגום. מתי נקרא את זה? בערב שמחת תורה, קרי ביום הושענא רבה. ביום הושענא רבה עצמו, אפשר למעשה גם בלילה אחרי שאדם סיים את התיקון, רוצה לקרוא את שניים מקרא של וזאת הברכה, עליו, עליו תבוא הברכה, אין שום בעיה, בשמחה רבה. אז הזמן שלו, כי כתוב, חייב דם להשלים פרשיותיו עם הציבור. מה זה עם הציבור? אז סמוך לאותו יום שאנחנו קוראים את הפרשה הזאת. והפרשה, וזאת הברכה, נקראת תמיד. מאז ומעולם, מאז תקנו לנו הגאונים לקרוא פרשיות שלמות כל שבת, אז יוצא וזאת הברכה שהיא סיום התורה, יוצא ביום שמחת תורה. עכשיו, מה עם חוק לישראל, שאלת אותי? אז חוק לישראל אנחנו קוראים כן בימים האלה, למשל היום, היה יום רביעי בשבת, אז קראנו חוק לישראל של וזאת הברכה. אבל מחר, שזה יום טוב, לא צריך לקרוא חוק לישראל, אז לומדים, קוראים, לא חסר מה לקרוא. קוראים בספר קהלת, הכי טוב, אני מציע לכולנו, ללמוד בקהלת, בקהלת הם מפרשים, עם ראשי, להבין מה קהלת אומר, כי קהלת נתקן לאומרו בסוכות, האשכנזים נוהגים לאומרו בשבת חול המועד, והם ברכים עליו אפילו, קוראים לזה מתוך מגילה, אבל הספרדים לא נהגו בזה, אבל נוהגים כן לקרוא בקהלת, בלי ברכה, ולא בציבור דווקא, אם יש יכולים לארגן שיעורי תורה בחול המועד, הלכה וגם לקרוא כל יום איזה פרק בקהלת, אשריהם ואשרי חלקם. אני מחלקי יהיה חלקם, מחלקם יהיה חלקי, ומגורלם יהיה גורלי, אזכה להיות שכנם בעולם הבא. דבר גדול. אז, אבל אנחנו לא נקרא, וגם בחול המועד לא נהגו לקרוא. יש סיבות על פי הקבלה, הרי כל עניין של קריאת חוק לישראל עיקרו. אני לא אומר כל, אבל אני חוזר בי מהמילה כל, אבל רוב ככל עניינו הוא על פי הקבלה. נכון שיש גם על פי הפשט שצריך לשלש במקרא, במשנה או בתלמוד וגם בהלכה, שאומרים גם בקבלה, והרב חידה הוסיף במוסר גם, הוא הוסיף מוסר והלכה, כתב ספר יוסף לחוק, שזה תוספת לחוק לישראל, אז באמת מי שרוצה לקרוא רשאי, אין בזה מניעה, אבל לכתחילה אין חיוב בחול המועד, ואז כשבעזרת השם בחמישי הבא בעוד שבוע, יהיה יום שמחת תורה, שהוא שמיני עצרת, אנחנו נקרא בבזות הברכה, ולמחרת ביום השישי, שהוא איסרו חג, נקרא שניים מקרא ואחד תרגום של בראשית, אז חזקו וימצו.
חזק וברוך, תודה לרב, יישר כוח גדול, אנחנו עם מאזין מאשקלון, שלום לך, יוסף, חג שמח.
שלום, חג שמח, קוראים לי אבי.
שלום, שלום וברכה.
שלום, כבוד הרב, וחג שמח. כתוב, ולקחתם לכם עץ פרי הדר וכו'.
כן.
מי קבע שהפרי הדר הזה, הוא צריך להיות תימני, הוא צריך להיות מרוקאי, הוא צריך להיות של חזון איש, מי קבע שהוא צריך להיות כל כך, כל כך נקי?
למה? אתה שכחת, יש עוד 12 משפחות של אתרוגים. כן, כן. כן, יפה מצדך. תשמע.
אז אני שואל,
נכון, הבנתי, הבנתי. כן, אז בוא אני אשיב לך. נכון, בגמרא דנו, מה זה פרי עץ הדר? יש שני פירושים עיקריים. הדר באילן משנה לשנה, שזה האתרוג. היום לצערנו, אחרי כל השיבוטים והריסוסים למיניהם, זה כבר לא כך. הוא לא דר בעילה משנה לשנה, אלא יש לו עונות מסוימות, מה שאנחנו יודעים שהאתרוג האורגינל, כך היה לפני 40 שנה, לא הייתה לו עונה, אלא הוא רב עונתי, הוא גדל לאורך כל השנה, בכל הגדלים, באותו אילן, אתה רואה אתרוג ענק, בגודל אבטיח, אני לא מגזים, ואתה רואה אתרוג בגודל תפוח, בגודל רימון, ואתה רואה אתרוג בגודל אגס, ואתה רואה אתרוג גם בגודל זית. כך היה באותו אילן בבת אחת. אז היום השתנה העולם. הכל נהיה מזויף, ותדע ידידי שגם התימני הוא כבר לא תימני, וגם המרוקאי הוא כבר לא כל כך מרוקאי, והרבה דברים השתנו מאז. אז מי קבע? אף אחד לא קבע, אלא זה האתרוג שהיה מוחזק באותה מדינה, באותה ארץ. גם כאן בארץ ישראל תמיד היה האתרוג התימני, הוא נקרא, הוא מכונה בתואר תימני. גם בגלל שהתימנים הביאו איתם מחוץ לארץ, הביאו איתם את השתילים של האתרוג, ושתלו בהרבה יישובים תימנים, כמו בפרוסדור ירושלים ועוד, ובאמת אשריהם ואשרי חלקם, שבזכותם נתרבו האתרוגים בארץ ישראל. אני זוכר פעם לפני 40-50 שנה, בכל בית הכנסת בירושלים היה רק אתרוג אחד, ועליו היה מברך החזן או הרב, וכל הקהל עומדים בתור ומברכים אחריו. כך היה. אבל היום, ברוך השם, יש שפע של ארבעת המילים, מביאים לנו אפילו מהאויבים שלנו עם מחשמם, מתוך עזה. משם יבאו לנו לולבים, ואני לא יודע אם גם אתרוגים, אבל ארבעת המילים מביאים לנו מכל מיני מקומות. אז לכן, לעצם הדבר, כל מדינה וכל ארץ, לפי החזקה שלה, כך יכולים לברך, וזה האתרוג המצוי בכל ארץ וארץ. כמו שבאיטליה, כמו שברומניה, כמו שבארצות הברית, בכל ארץ וארץ, האתרוג שלו הוא האתרוג שהתורה מדברת עליו.
חג שמח, שלום כבוד הרב.
חג שמח ומבורך.
אני רוצה לשאול לגבי הקישוטים. אני קראתי את ההלכות שהמרחק מהסכך צריך להיות 38 טפחים ורוחב. השאלה איך מתייחסים לגבי שרשראות שהן משתלשלות ככה רחוק והן לא מכסות הסכך. זאת אומרת, מה לגבי השרשראות? לא לגבי קישוטים
צמודים. הכוונה של השאלה, אני אסביר לראות אם הבנתי נכון. שרשראות שתלויות ומודבקות או באיזו צורה שהיא לסכך, והן משתלשלות ויורדות לחלל הסוכה. זו השאלה?
הן לא מודבקות, מפינה לפינה, מפינה מפינה של, של, של הסכך, אוקיי. אבל הן לא דבוקות הסכך.
בסדר, קיבלתי גם את זה, בסדר. אז האמת שכך כתב הגאון הבן איש חי, שישתדל לא לשבת שראשו לא יהיה מתחתיהן. לכן הביא הבן איש חי שלגבי שרשראות וכל מיני קישוטים, שיהיו תוך ארבעה טפחים, שזה קרי, בואו נאגד את זה ל-30 סנטימטר, לתקרה של הסוכה. למטה מזה זה לא טוב. אז כותב הבן איש חי, מה לעשות שהיו נוהגים, זה היה מצוי בחוץ לארץ, היום זה לא כל כך מומלץ, אבל שם היו תולים את הנרות, היה נקרא קראיה. קראיה בערבית פירושו צלחת כערה שבתוכה יש שמן עם נרות דולקות, פתילות שדולקות ומאירות את הסוכה. וזה מצווה להדליק נרות בסוכה. אמנם צריך זהירות, היום הרבה מאוד, בפרט עם הילדים שלנו היום, שיהיו והשם ישמור אותם, לא מומלץ להכניס לתוך הסוכה נרות, אלא להדליק אותם בבית, או אם יש מתקן סגור, באמת מותקן והוא שמור, אז אפשר. אז כותב שם הבן איש חי, שלא יושב מתחת, ראשו לא יהיה מתחת לזה, וכך נוהגים. תמיד שנכנסים לסוכה, ולאיזה סוכה שלא תהיה, לפני שאדם מתיישב, מסתכל על התקרה, אם הוא רואה שכך מעל ראשו, או שיש משהו אחר, זה עצם זר מעל ראשו. אז לכן, לגבי השרשראות ששאלתם, בדרך כלל הן לא רחבות כל כך, אז זה לא כל כך נורא. מקסימום הכתפיים יהיו מתחתיהם, זה לא נורא. אבל גם אם השרשראות עבות מדי או רחבות ואז הן מכסות מעל הראש, אז ישתדל להתקדם קצת למרכז הסוכה יותר ולא לשבת מתחת לשרשראות שלנו. תודה רבה.
תודה, חזק וברוך לרב ולשואלת. שאלה מהפורום.
אני אוסיף, כיוון שהערת על גבי השיר, זה כן, שיר בבקשה. מאוד נחמד, ואני אסביר שכדאי מאוד לשיר אותו. אני יודע שהיום הבחורים שלנו שיהיו, אוהבים לשיר שירים של קצב, כמו שהם רגילים בישיבות, ובנוסח אשכנזי, נוסח חסידי וכדומה, ואפילו נוסח תימני, הוא גם כן, אני אוהב את הנוסח התימני, ואני גם אגלה לך סוד, אל תגלה את זה לאף אחד, אני שר שירים תימנים של רבי שלום שבזי, גם בליל שבת. אני מעריץ אותו מאוד. אז עד כדי דמעות. אז, אבל לעצם השיר סוכה ולולב, מאוד צריך לקרוא, להקפיד, להגיד אותו, כיוון שיש בזה גם דברי תורה, כי בשיר הזה עשו בחוכמה, שזרו בתוכו לא רק את היצירה הפואנטית הנפלאה הזאת של השירה והפיוט והחרוז, אלא גם הלכות. וידוע שאנחנו צריכים ללמוד הלכות שבת בשבת והג בהג. רבנו ארי תיקן לנו לקרוא על השולחן, וזה סגולה רבותיי נפלאה. מי שרוצה להתחתן השנה, מי שרוצה למצוא בת זוג השנה, מי שרוצה להיפקד בילדים, אז אנא תעשו את הסגולה של רבנו ארי, זה סגולה נטו. בחינם אין כסף. תקראו הלילה על השולחן בתוך הסעודה לפני ברכת המזון, משניות מסכת סוכה. זה מופיע היום ברוך השם בכל מחזור. לצערנו המחזורים החדשים צנזרו הרבה קטעים. בליל כיפור היה לי מאוד אכזבה כשניסיתי לפתוח ולחפש את הכתר מלכות לרבי שלמה בן גבירול, והנה איננו. אחר כך טוב אמרתי נתפשר, ניקח כתר מלכות לרבי דוד בן זמרה הרדבז. זה משהו כל כך יפה של יום הכיפורים, השמיטו, וכל אחד מהמדפיסים מחליט איזה להוריד, איזה לשים, והם שכחו מה הרשב"א כתב, נוראות, נוראות, נוראות על כל זה. אבל ברוך השם, המשניות עדיין נמצא במחזור. אני מקווה שעד שנה הבאה לא ישמיטו גם את זה. אז משניות מסכת סוכה, אומר רבנו ארי, כך לשונו בשאר הכוונות, שמי שאומר אותם מקשט את השכינה למעלה, והיא מחר תקשט אותו בכל מה שהוא צריך. אז אנא מכם, תעבירו הלאה לכולם, ללמוד הלילה בתוך הסעודה את משניות מסכת סוכה. ואם גם לא הלילה, אפשר מחר בלילה, בכל שבע הלילות, הרי יש ספר חמד אלוקים ששם קוראים את זה. אבל השיר סוכה ולולב זה מאוד נחמד, כי שם יש את כל ההלכות, גם של הסוכה וגם של ארבעת המינים, ואת הסודות שלהם והרמזים שלהם. זה מאוד מאוד חשוב. תודה רבה.
חזק וברוך, תודה רבה, יישר כוח לרב. רשות הרב, יש מאזינה מהשומרון, ענבל, שלום לגברת ענבל.
שלום וסליחה שהקפתי אתכם.
תודה רבה. שלום לגברת ענבל איתנו? הגברת, אז השאלה מהפורום, פה שואל מאזין, איך בעצם קושרים את ארבעת המינים לדעות של קהילות ספרד, בן ישחי וכן הלאה? זה מה שהוא שואל, כמובן הדסים המתקרב.
כן, בן ישחי, אלא לפי רבנו ארי, לפי רבנו ארי צריך לאגוד את הלולב, וגם כך לשון המשנה, אלא שאצל האשכנזים נוהגים לקחת מה שנקרא קוי שיפלח, שזה שזור מענפים של לולב, או עלים של לולב יותר נכון, ובאמצע נמצא מצד אחד, באמצע נמצא במרכז הלולב תקוע, וההדסים תקועים בצד ימין והערבות בצד שמאל. אנחנו הספרדים לא כך עושים, אלא כפי שיטת הקבלה, ולוקחים את הלולב כבר היום, כבר עכשיו, ואחרי שהוא סגור ומתוקן כמו שצריך, יש כאלה שמוסיפים לו חי חוליות, 18 טבעות סביב העמוד השדרה של הלולב, ולוקחים הדס אחד מצד ימין, הדס שני מצד שמאל, שם אותו על השולחן את הלולב. כשהגב, השדרה, פונה אל הפנים שלי, והענפים העלים הם שוכבים על השולחן. ואז אני לוקח את ההדס, הדס אחד מימין, הדס אחד בשמאל, הדס אחד במרכז, וכתוב שקצת יתה אותו לצד ימין, ואחר כך את הערבות יותר נמוכות מההדס, ההדס יבלוט בגובה יותר מהערבה, אפשר לחתוך מלמטה, זה לא נורא, ובתנאי שישארו 24 סנטימטר נטו, הן מההדסים, הן מהערבות, שזה שלושה טפחים, או אם אתה רוצה לפי, להחמיר לפי שיטת החזון איש, שזה למעשה שיטת הנודע ביהודה, לעשות 30 סנטימטר, אז אנחנו באמת משאירים 30 סנטימטר, והיתר אתה יכול לקצות, רק הלולב יהיה בראש הכל, אחר כך דרגה ב' זה ההדס, דרגה ג' זה הערבות. עכשיו לא משנה אם הערבות נכנסו מתחת ההדסים, או שהן עומדות על ההדסים, הרי בקשירה הכל מתבלבל, ואז קושרים. עם מה קושרים? אנחנו נוהגים לקשור בסרט שעשוי מעלה של לולב. אז קושרים למעלה, קושרים במרכז, קושרים למטה. ואם זה ארוך הרבה וצריך 4 או 5 מקומות קשירה, גם כן אפשר, זה לא מעכב. ולמעשה, אפשר לקשור גם בסרטים. יברכו יהודי מרוקו, כפי שראינו אותם כשעלו לארץ, אז מקשטים את הלולב בכל מיני קישוטים יפפיים, צבעוניים, זוהרים, בכל מיני צבעים, ולמעלה בראש הלולב יש איזו שושנה תקועה בראשו, יזכר על טוב, עליו השלום, הגאון רבי אפרים אמקווה, היה ידיד טוב של אבא, והיינו מתפללים יחד כל השבעה ימים של סוכות, והוא היה בא עם הלולב הזה, יש זמן לספר חצי דקה איזה סיפור מעניין מאוד. הוא היה גר ברחוב דוד ידין, ובית הכנסת שלנו גם היה שם, והוא היה בא להתפלל, והולך בדרך, איך שעולה השחר, הולך לבית הכנסת. ובדרך היה גר באמצע, במרכז רחוב דוד ידין, הגאון הקדוש הרב, האדמור מגור, הנקרא בית ישראל מגור. וידוע, היה איש חכם גדול, חסיד וקדוש, משהו אפלה ופלה. הכרנו אותו, ויום יום היינו פוגשים אותו כמה פעמים. אז כשהוא עבר לידו, הוא אמר לו, חציצה, זה חציצה. אז הוא אמר לו, מה כתוב במשנה שהיו קורחים אותו בגימוניות של זהב? כך כתוב, אז האדמור צחק, חייך ונענע בראשו. הוא המשיך, אבל הוא לקח את זה קצת קשה, רבי אפרים. מה הוא מעיר לי? הוא אומר, מה, זה משנה מפורשת, אנחנו כך נוהגים. אז סתם בשביל הידע הכללי, ועוד איזה משהו נחמד לכבוד החג, אז סיפרתי את הסיפור הזה.
כבוד הרב, באמת גם בסיפורי ירושלים זה הדור שעבר שצריך לשמר אותם, והרבה לומדים מהם. חזק וברוך, תודה לרב. ואנחנו עם עדיאל מבאר שבע. שלום לך עדיאל.
שלום כבוד הרב.
שלום וחג שמח.
שלום הרב, רציתי לדעת לסוכה האם מותר או ראוי להכניס משפחה, שכנים, חילונים והאישה לא לבושה בשניות לסוכה כדי לקרר אותם.
כן, אבל תעשה בחוכמה, שאשתך תעשה בחוכמה, תכין איזה בד יפה, צבעוני, או של, או כל איזה בגד, ותגיד לה שתשים את זה או ז'קט, שתתלה את זה על כתפיה, תגיד לה זה תתברכי, כיוון שהשכינה נמצאת פה, והנשמות, וצריך להאמין שזה כך, כך מובא בכל הספרים, זה מקורו מהזוהר, שנשמות שבעה צדיקים, אברהם, יצחק, יעקב, משה, אהרון, יוסף ודוד, נמצאים בסוכה. ואם חס ושלום יש דבר שלא הגון, הם בורחים משם. אז לומר לה שכדאי שהיא תתברך על ידם, ועצם זה שהיא באה לסוכה זה מראה שיש לה הכנעה ויש לה כבוד כלפי הסוכה, אז אפשר להכניס אותה, בהחלט כן, רק לבקש שתתנהג שם בצניעות כמו שנוהגים בבית הכנסת או בכל מקום קדוש. אז הסוכה היא דאורייתא. הראשית חוכמה מביא שסוכה בזמנה, זאת אומרת בשבעה ימים של סוכות, קדושתה יותר מבית הכנסת. הוא מביא את זה בשם הרמק. אז אכן מפה נדע, ולמה? פשוט. שאמרתי את זה, אני זוכר שהייתי צעיר, מצאתי את זה, אמרתי לאיזה חבר בישיבה. אמרתי, מה אתה מתפלא? הרי סוכה זה דאורייתא. בסוכות תשבו שבעת ימים. בית הכנסת זה לא דאורייתא, זה דרבנן, כמו שכתב הרמב״ם. ומצאו סמך מהפסוק ביחזקאל, והיה להם למקדש מעט, והגמרא דרשה שאלה בתי כנסת. אז סוכה זה יותר מבית הכנסת, ולכן כדאי לעשות את זה, וזה טוב לקרב אותם. אז כן המצוות.
תודה וחזק וברוך, כבוד רב, שאלה שחוזרת, אני מקבץ אותה, לא לאלה שמחויבים, ידוע שמחויבים לישון בסוכה, אלא מי יכול כאילו לקבל פטור? זו השאלה, באיזה מצבים או מקרים פטור
משנה בסוכה? אני האמת שנמנע מלתת פטורים, אני לא אוהב את התפקיד הזה.
נכון.
אנחנו
הולך,
הרי אנחנו יצאנו מיום הכיפורים, ועד רבה ביום הכיפורים קיבלנו הכנעה גדולה, וקיבלנו עלינו לקיים את כל המצוות, התוודנו על זה שלא קיימנו מצוות, או שביטלנו איזה מצוות, אם בשוגג, אם במזיד, בכל צורה שהיא. אז הנה הגיע הסוכות. והגיע הסוכות, וכל המפרשים כותבים, חלק גדול מהם, שדווקא אחרי שסילקנו את האבונות מעלינו, אנחנו ראויים להיכנס לסוכה. ולכן כדאי לאדם להיכנס וכן לישון בתוך הסוכה, כי הוא מקיים מצוות עשה אפילו כשהוא ישן. מה שאין בדבר אחר, אני לא יכול ללמוד כשאני ישן, ללמוד תורה. אני לא יכול לכבד את אבי ואת אמי כשאני ישן. אולי אם אבא מצווה עליי לישון בסוכה, אז אני מקיים. אבל בכל דבר ודבר, אני לא, אי אפשר לקיים מצוות צדקה בשעה שאני ישן. זה לא הולך. אבל כאן אתה מקיים מצוות עשה, בזה שאתה נכנס לסוכה, עם הפיג'אמה, ועם השמיכה, ועם הקרית, ועם הכל. אז אם קר, אפשר להתכסות טוב, חם, אפשר להפעיל מזגן, מעברר, לא חסר מה, חלון, לפתוח דלת, לא יבואו, הגנבים לא יבואו לסוכה. הגאון מבינה כבר כתב, שלא יחשוש גם מי שישן יחידי, במקום יחידי שכתבו בגמרא, שלא ישן יחידי, אבל בסוכה שומר מצווה כך לשונו. מביא פסוק, שומר מצווה לא ידע דבר רע, אז לא יהיה לו שום נזק. מי שישן בסוכה לא ינזק. אז בעזרת השם נזכה כל השבע הלילות הבאות עלינו לטובה לישון בסוכה כדת וכהלכה, חוץ מהשנה רבה שנשארים ערים, אז אפשר לשבת בסוכה. תודה.
חזק וברוך. כבוד הרב, אנחנו מאזינה מירושלים, שלום לך גברת פרח.
שלום כבוד הרב.
אני רציתי
לשאול מה כבוד הרב אומר על השם שירה. אני פשוט מתלבטת.
נהייתי פרופסור לשמות. אני יודע סיפור קטן, שמישהו הלך לרב חיים, וכולם יודעים איזה רב חיים בבני ברק שיחיה, ואמר לו מה שם ביתך, הוא רצה לברך אותה, אמר לו שירה. אמר, למה קראת שירה? אז הוא אמר, היא נולדה בשבת שירה. אז הוא שאל אותו, ואם היא הייתה נולדת בשבת פרה, היית קורא לה פרה? אז עד כאן הסיפור. אני לא יודע, לא יודע
מה הרב היה ממליץ, איזה שמות לבנות? היום יש פשוט מאוד בלבול.
אם לא הבנתם, אז אני לא מתעסק בשמות. תודה, שיהיה לכם במזל טוב.
בסימן טוב, מזל טוב, תודה. ואנחנו עוברים לשאלת מאזין מירושלים, נוסף מירושלים, יעקב, שלום לך, חג שמח. יעקב? יעקב לא שומע. טוב, אז אנחנו נראה מי המאזין הבא שנמצא איתנו בשידור.
שלום, שלום עליכם.
שלום וברכה רבה.
כתוב על האריזל שהיה פותח את הארנק והוא אומר למוכר, תיקח כמה שאתה רוצה.
נכון.
השאלה בימינו, מה? נפתח את הארנק, תיקח את
הכרטיס. היום הוא לא התכוון למה שקורה היום.
כן.
הוא התכוון למה שהייתה צפת לפני 450 שנה, וכל האנשים הקשרים שמסביב. לא שחלילה אני מתיד דופי היום במוכרים, אבל צריך להיזהר, ודאי שלא. אלא הוא התכוון שלא יעמוד על המקח. אם מצאת אתרוג שהוא מצא חן בעיניך והוא טוב, הוא יפה ונאה ומוצלח, תשלם כמה שידרשו.
בלי לבקש הנחה?
אם אתה לא עומד מול מוכר שהוא סחטן, וצערנו הייתה כאן הרבה מאוד הפקעת מחירים, ואני יודע יותר מזה, באו להתלונן אצלי סוחרים שונים, שסוחרים אחרים נחמו בהם והלשינו עליהם, הגיעו עד כדי כך לאיסורי דאורייתא, בגלל שהם הורידו את המחירים, אמרו להם אתם שוברים לנו את השוק. זאת אומרת יש שודדים שנמצאים בתוך המתחם הזה, אז צריך לפקוח עין. תודה.
תודה רבה, תודה, חזק וברוך. אנחנו נעבור לשאלה הבאה. עזרא מבני ברק, שלום לך עזרא.
שלום כבוד הרב ורפואה שלמה.
שלום, אמן, אמן.
רציתי לשאול כבוד הרב, יורנו רבנו, יש כאן איזה מחלוקת במשפחה, הבן הזמין את ההורים לליל שבת, לסוכה שלו, והוא מאוד מאוד מבקש, וזה בשבילו שמחה גדולה. וחלק מהמשפחה אומרים, איך נעזוב את הסוכה, וכל כך טרחנו ועמלנו, מצווה גדולה, ורוצים להישאר בסוכה. יורנו רבנו, מה הדרך הנכונה?
אז זה עשו ככה. יקבעו מעכשיו לילה אחת משבעת ימי הסוכה, שכולם מתכנסים בסוכה, וגם הבן יבוא עם אשתו, ויכינו מעדנים ומנעמים הכי טובים, ויעשו הדדי. אז יהיה פעם אחת יעשו את רצון הבן וישמחו אותו, ופעם שנייה, לילה שנייה, או אפילו במוצאי שבת אפשר לעשות אצל האבא, אצל ההורים. אז הם תרחו על הסוכה, יפה, אבל זה לא אומר ששבעה ימים רצופים הם יהיו בתוך הסוכה. שלא יספרו לי סיפורים. מה, הם לא יוצאים לכל מיני מקומות? אני לא אומר שהם נוסעים לקפריסין או להולנד, אבל פה בארץ הם לא מסתובבים. אז מה, עבדתם כל כך קשה על הסוכה ופתאום אתם עוזבים אותה? רק שזה הולך כמה, איזה שעתיים שלוש להיות אצל הבן, אז זה כבר נהיה קשה. ואפילו אם תאמר שהם יצטרכו ללון שם, שזה מקום מנותק שאי אפשר בשבת, הוא לא נגיש בשבת, אבל לא עד כדי כך. למה? אני חושב שאדרבה, סוכות, ידוע זה סוכת שלום, ככתבו הפוסקים, ועיין בסוכת ציון, כמה וכמה סגולות יש בסוכה. אחת מהן היא משרה שלום ומסלקת את המחלוקת. לכן אומרים, הפורס סוכת שלום עלינו ועל כל ישראל. אז לכן, אני, לעניות דעתי, אני לא מכיר את הפרטים, אבל לעניות דעתי כדאי לעשות, ויעשו אדרבה, הדדי, שפעם אחר, פעם שנייה, לילה אחרת, יבואו כולם לסוכה של האבא. תודה.
תודה. סוכת שלום, כמו שככה נאמר, שמסמלת את השלמות והאחדות. תודה, כבוד הרב, אנחנו נספיק עוד מאזין אחרון מעפולה. שלום לך, דוד.
שלום עליכם, כבוד הרב. שלום,
שלום.
השאלה היא כזו, אם אנחנו צריכים לעשות 14 סעודות בסוכה במהלך שבעת הימים, איפה נשמתה סעודה שלישית בשבת?
לא, 14 זה מינימום, הוא לא התכוון. האמת שההלכה לא כך, מחלוקת במשנה במסכת סוכה. אז למאן דאמר 14 סעודות, וכתבו האחרונים שיש כאלה שמהדרים לעשות. זאת אומרת, לא יפחות מ-14 סעודות. לא כתוב ש-14 סעודות. לא יותר ולא פחות. אלא לא יפחת מ-14 סעודות. כלומר, אחת ביום, אחת בלילה. ולמה? האמת שזה כדי לברך את ברכת, שזה צמוד, הסעודה צמודה לברכה של לשב בסוכה. ולשב בסוכה תהיה בעיה אם אדם, יש שאלה בהלכה, מי שאכל בסוכה אחרת ובא לישון כעת בלילה בסוכה שנייה, האם צריך לברך או לא? אני זוכר שפעם היינו אצל אבא עליו השלום, והוא הורה לנו שאחר כך בבואך לסוכתך שעבור איזה שעה או שעתיים, קח לך כיכר לחם ותאכל כזית, תברך לשב בסוכה ותכוון לפתור את השינה, כדי לצאת ידי כל הדעות. שוב פעם, בגלל הדעות של הפוסקים שטוענים שגם בשהייה בסוכה צריך לברך. וזו סוכה אחרת, זה לא אותה סוכה שאני סעדתי בה לפני שעה, שעתיים. אז אני, מה אני רוצה לומר לך? שלכן תקנו לכתחילה, זה אפילו לא לכתחילה, זה רק מצווה מן המובחר, של לאכול 14 סעודות, לא יפחות מהם בסוכה. וסעודה שלישית נכנסת, ועוד יש, לא חסר כל מיני ארוחות נוספות, וכל המוסיף מוסיפים לו. רק להיזהר, לא להשמין יותר מדי, כי לא תמיד זה בריא.